ברוכים הבאים לשברות את הקרח, סדרת הפודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן, שמביאה לכם את כל האמת שמאחורי התמודדות עם מחלת הסרטן. אני אלינור קופלר, אימא לשני ילדים קסומים, יזמית ובעלת המותג Take Me Home. לפני 3 שנים, החיים שלי נעצרו. הבחנתי בסרטן, עברתי 15 טיפולי קימו, והצלחתי לשמור על השיער שלי בעזרת כובע קרח. מאז, השתנה בי משהו. הפסקתי לפחד לדבר על זה, כי הבנתי כמה כוח יש בשיתוף. ושוברות את הקרח, אני מארחת בכל פרק חברים אמיצים שמשתפים בסיפור שלהם ונותנים הרבה תקווה. זה המקום לדבר על מה שעובר עלינו באמת. כי לפעמים, דווקא ששוברים את הקרח, מתחילים להתחבר. והפעם נמצא איתי היזם והסופר יובל אברמוביץ, שליווה את אמו היקרה, תמר, במאבק שלה במחלה. ולאחר פטירתה, המשיך לתעד אותה והוציא לאור ספר שכתב עליה ועל השיעורים לחיים שלמד ממנה. יובל, איזה כיף שבאת.
איזה כיף.
להתארח אצלנו.
תודה.
וואו. אז עיתונאי, שחקן, יזם, סופר, מגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו, ואפילו מנחה סדנאות.
נכון. כן.
ותגיד לי, מכל זה, מה הכי יובל, מה הכי אתה?
נראה לי שכותב. נראה לי שזאת ההגדרה, כן. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אדם כותב. כן, כותב. אני גם אבא, בין השאר. אבל כותב, זה כל היום.
כן, אני הכי מכירה אותך בתור רואי.
זה כן ירדוף אחריי כל החיים.
אז זה גם מסגיר משהו עליי.
על הגיל, 21 שנה עברו מהשיר שלנו.
נכון.
אבל את יודעת, אבל אני מחבק את זה. כאילו, השיר שלנו, והשמינייה, והפיג'מות, זה כמה סדרות כזה מאוד נצחיות, ואני מחבק את זה.
ניגשים אליך ברחוב עדיין?
יש דור שלם עכשיו בטיק טוק, ועכשיו אילו את זה כאילו לכל מיני פלטפורמה. בקיצור, כן, אבל זה נחמד. קודם כל, זה שמזהים אותי עדיין, כאילו זה אומר שיחסית אני שמור.
נראה בדיוק אותו דבר.
ממש.
אותו דבר בדיוק.
בערך.
אז בעצם נתחיל מההתחלה. ספר לי קצת, אתה גדלת עם אמא שלך לבד, נכון?
נכון. ההורים שלי התגרשו שהייתי בן 7, וגדלתי בבת ים, כן, בן יחיד, לאמא חד-הורית, אפשר להגיד, כי לחלוטין אבא שלי לא היה בתמונה, והיינו מאוד 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 קרובים.
היה לכם קשר מיוחד.
אני חושב שכן, זאת אומרת, בזמן אמת לא, 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 אולי לא הערכתי את זה, אולי לקחתי את זה כמובן מאליו, אבל אני חושב שכן, היינו צוות לעניין. תראי, היום שאני הורה, יש לי 2 בנות, אז אני, כשאתה הופך להיות הורה, ואת יודעת כי גם את אימא, אתה פתאום מבין דברים על ההורים שלך. אתה כועס פתאום על דברים אולי מסוימים, או אולי מבין דברים מסוימים שלא הבנת. ושנים לקחתי את הקשר שלנו כמובן מאליו, שהוא היה קשר של כימיה מטורפת. זאת אומרת, היום יש לי בנות, ואני יודע שלא תמיד זה קשור, לפעמים יש כימיה. גם בין הורים לילדים זה לא מסתדר. אצלנו צפו זה עובד.
ותדע לך שאני, בדיוק מה שאמרת, אני הכי, שנפחתי להיות כאילו אימא, פתאום כמובן מאליו הזה, שאני אומרת, הכי הרגשתי את זה, שלקחתי כמובן מאליו
כן.
את ההורים, בעיקר את אימא שלי, ולפעמים אני מרגישה כאילו שהבת שלי מאוד תלב מהלשים אחרים, אני אומרת, אני אימא שלה, הייתי קח אותי כמובן.
כן. אז באמת היה בינים קשר שהיום, במחק הזמן, וגם מהפיכתי להורה, אני מבין שהוא היה מאוד מאוד מיוחד, היינו חברים מאוד טובים, וגם היא הייתה אימא שלי, וגם אני באיזשהו מקום, באיזשהו שלב, הפכתי להיות קצת ההורה שלה, כשבגרתי.
כשהתבגרת.
כן.
תספר לי קצת על הקשר שלכם, כי איך היא גידלה אותך?
אני חושב שהדבר המשמעותי, שמאוד אני חושב שהשפיע על העשייה שלי היום, עם הספרים שלי, והתכנים שלי, והסדנאות, אפרופו להגשים חלומות, בגישה חיובית, כל מה שצריך לעשות, תעשה. תמיד שמעתי כן בבית, ואני יודע כמה זה קל להגיד לא, כהורה, אל תיגע, אל תעשה, מכירה את זה. אל תגיעי, לא עכשיו, לא זה.
ישר לא.
ישר לא, נכון.
ישר לא, כאילו, רגע, אבל לא שאלתי עדיין.
כן, כן, כן. אז היא הייתה באמת אימא שכל מה אומרת לי כן, ואפילו כששקלתי ללמוד לימודי משחק, והתלבטתי, אז היא רשמה אותי באחורי הגב לבית ספר למשחק, כלומר, הייתי צריכה לעבור אודישנים, אבל היא רשמה אותי, בזמן שרוב ההורים אומרים לילדים, אל תהיה שחקן, אל תהיה סופר. אני חושב שהיא זיהתה בי את היכולות, והיא מאוד דחפה אותי ועודדה, והייתה רוח גבית עבורי.
היית כל עולמה? כאילו זה מרגיש שכאילו...
לא יודע, כל עולמה, אבל הייתי מאוד מאוד מילאתי לה את החיים, ואני חושב שאפילו קצת בהגזמה. לפעמים יש לי איזו ביקורת, כאילו, אמרתי לה, את יודעת, את לא יכולה שאני החיים שלך. יש לך חיים משלך. גם...
זה אנחנו נראה יותר מוכח, כן, כי באמת כן, לך את זה.
נכון.
אני רוצה שתספר קצת על, על הרשימה.
אוקיי.
ואיך זה הפך להיות הצלחה מסחררת עולמית, ועל ההשפעה.
כן, מטורף.
עשית שינוי בעולם.
מה שקרה זה שלפני 15 שנה, יותר, 17 שנה כבר, לא יאמן, מצאתי רשימה של חלומות, פתק, של חלומות שכתבתי כמה שנים קודם לכן. ראיתי שהרבה דברים הגשמתי, להיות שחקן, אפרופו השיר שלנו, ולהיות עיתונאי, ולהיות סופר, ולקנות בית, כאילו מלא מלא חלומות הגשמתי. ושמתי לב שדווקא בחלומות הקטנים שלי, כמו למשל ללמוד צרפתית, או ללמוד ציור.
באיזה גיל רשמת את, את הרשימה, לא את, לא את הספר, את הרשימה כן. המקורית?
את הרשימה המקורית בגיל 16.
אוקיי.
אבל לאורך כל השנים הייתי כותב רשימות, ומצאתי רשימה, בגיל 30 בערך מצאתי רשימה ישנה, ותהיתי מה, איך קרה שהגשמתי המון חלומות גדולים, אבל דווקא בקטן נתקעתי, וזה קורה להרבה אנשים. אגב, מחקרים מראים שבאופן טבעי, אתה אומר, אוקיי, יש לי חלום, קריירה, או משפחה. אז אתה משקיע המון 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 אנרגיה בדבר הזה, ואתה שוכח את הדברים הקטנים, כמו ציור, כמו צרפתית, כמו, לא יודע מה, חדר כושר.
זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, ללמוד עוד שפה, כאילו.
כן, אז מה את אומרת? בסדר, שנה הבאה, ואיכשהו עברו 20 שנה. ולא עשית את זה.
כי אתה מתמקד בדברים הגדולים עכשיו?
אתה משקיע את כל האנרגיה שם. אז מה שקרה זה שהפייסבוק היה בחיתוליו, ופרסמתי רשימה חדשה של חלומות שאני רוצה להגשים בעברית ובאנגלית, ופשוט ביקשתי מאנשים לעזור לי. מי שמכיר שישתף ויתייג, וזה היה ממש מההתחלה של הפייסבוק, שאנשים לא ידעו אפילו מה עושים עם הדבר הזה. איכשהו זה נהיה ויראלי, באמת הגיע תוך יומיים לכל העולם, ברמה של ארצות הברית ואיראן ועיראק ואפריקה. אנשים התחילו להציע לי עזרה וחיבורים.
כמה דברים היו ברשימה?
10 דברים, שנצא לקשם ב-400 ימים, מקויות בבטן, ולפגוש את אופרה ווינפרי, ולהקיף את אוסטרליה.
למה אנשים בעצם החליטו לשתף ולעזור לך ברשימה הזאת?
כי אני חושב שאנשים מטבעם, למרות התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, תקופה די מורכבת, אנחנו במלחמה, אנחנו אחרי שנים כזה קשות של קורונה ורפורמה ומלחמה, אני חושב שאנשים מטבעם הם אנשים טובים. וכשאתה מבקש עזרה, אנשים שמחים לעזור. ואני חושב שזה היה העניין, שכשמישהו עוזר למישהו, הוא מרגיש ערך עם עצמו. וביקשתי מאנשים לעזור, ובאמת זה נהיה ויראלי ופסיכי.
אני נשמע שידעת בדיוק איך לבקש. כי לפעמים אנשים לא יודעים איך לבקש. וכאילו אומרים, אני לא מצליח, אני לא זה. ובאמת הבעיה זה שאתה לא מצליח לנסח את עצמך, בשביל לבקש את העזרה שאתה צריך.
נכון, זה בדיוק מה שהיה, שבאמת ביקשתי עזרה. הבנתי שזה ערך בחיים לדעת לבקש עזרה. רוב אנשים לא מבקשים עזרה, לא נעים להם, מה זה אומר עליי, אני חלש. וכמובן, הפלטפורמה של הרשת, שהיא...
אז זה פשוט תפס לכל...
זה באמת תפס, זה נהיה ויראלי, והתחלתי, במשך שנה הקדשתי להגשמת החלומות. ותיעדתי את זה ברשתות ובבלוג שפתחתי. יום אחד איזה חבר אמר לי, מה קורה עם החלומות האלה שלך? אתה יודע מה? בוא בערב עם חברים, נעשה לכם הרצאה. באמת איזושהי הרצאה, וזה התחיל לתפוס פתאום, חבר סיפר לחבר, ועוד חבר, הייתי עושה הרצאות בהתחלה כזה לחברים בסלון בחינם, וביום אחד, אחרי כמה חודשים, קבל טלפון מהאוניברסיטה הפתוחה, שלום, שומע שלו עושה הרצאות, ואיכשהו, אנחנו מדברים 15 שנה אחרי, למעלה מ-1,000 הרצאות, הספר נמצא ב-20 מדינות בעולם, באמת שינה לי את החיים, ועל הדרך לעוד כמה אנשים.
למי במיוחד?
לאמא שלי.
לאמא שלך.
אני חושב שכן, לאמא שלי, זה שינה מאוד את החיים. כי מה שקרה זה שאימא שלי, אימא שלי עבדה איתי באיזשהו שלב בצוות, היא הייתה בכל האירועים שהייתי עושה, היא הייתה מוכרת ספרים בסוף ההרצאות, והיא תכננה שהיא תצא לפנסיה ממש להיות בצוות שלי. יש לי צוות של עובדים וכו', והיא פשוט שמעה את ההרצאה שלי המון 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 פעמים, ואחד המסרים שלי זה חלומות צריך לצעוק.
לא משנה באיזה גיל.
לא משנה באיזה גיל, להגיד את זה בכל רם, עכשיו אני קולט שהסמלה קשורה לאמא שלי, או שזה מקרי. את יודעת הרי שהסיפור ומה שקרה, פתאום אני קולט. לא יודע, זה בטח לא מכוון, אבל זה יצא מדהים.
מה, ספר לי?
שמה שקרה זה שאמא שלי חזרה מההרצאה, אחרי ששמע אותי באמת המון פעמים, אומר, יש לכם חלום? תכתבו אותו בפייסבוק, תבקשו עזרה. ולאמא שלי היה מגיל נורא נורא צעיר חלום, להיות דוגמנית. הייתה אישה מאוד 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 יפה, אבל ההורים שלה פחות זרמו עם זה בשנות ה-50, אז היא הפכה להיות גננת. הייתה אגב גננת מעולה, מצטיינת, אהבו אותה והריצו אותה. אבל החלום הזה ניכר בכל החיים, וככה זה עם חלומות. כשאנחנו לא מקשיבים משהו, לא משנה בני כמה אנחנו, זה תקוע מאחורה. בטוח שגם את, יש לך כל מיני חלומות שמסיבה כזו אחרת עדיין לא עשית, וזה מדי פעם מציק לך? יש לך דבר כזה?
זה מגיע לפעמים, כן.
את רוצה לספר לי מה למשל? איזה חלום יש לך?
אז החלומות שלי קצת השתנו אחרי שהחלמתי. את החלום שלי היה להיות בריאה ואני הבראתי. והיום אני מאחלת את המשפחה שלי, יש לי בן זוג חדש, והמשפחה שלי, אני לא הצלחתי לשמור על המערכת יחסים שהייתה לי עם בעלי, והתגרשנו בזמן שחליתי, והחלום שלי היה משפחה. תמיד משפחה. אז היום אני מקשימה חלום, כי אני במערכת יחסים חדשה, עם בחור שקוראים לו אור, ואני בהיריון, ויש לי את שתי ילדים המדהימים שלי, ואני מקשימה את החלום של להקים משפחה שלמה לגמרי.
בבריאה, תרתי משמע.
בבריאה.
אני רואה שאתה מדבר על הלב שלך מנצנצות.
כן, כי אתה חושב חלום, אתה אומר, כאילו, אני רוצה לנסוע לאסיה, ואני רוצה להגיע לפה, אבל לפעמים כאילו יש חלומות שהם הכי כזה רגילים שיש, שגם אותם קשה. זה לא, שום דבר לא מובן מאליו.
לחלוטין, ואני חושב שבאמת גם החלומות משתנים, בהתאם לגיל ונסיבות, אז אם אני אחזור לסיפור של אמא שלי, מה שקרה זה שהחלום הזה של עולם האופנה, יבהב לה מאחורה כל השנים. והיא אמרה, טוב, אני כבר מבוגרת להיות דוגמנית, אז אני אהיה סטייליסטית, ואני אהיה מאפרת. כל פעם היא רצתה להיות חלק מהעולם הזה. ואז בגיל 60, חזרה הביתה מההרצאה שלי, פרסמה בפייסבוק שרוצה להיות דוגמנית בת 60.
מה היה בהרצאה הזאת שהיא אמרה, אני חוזרת הביתה?
לא יודע, לא יודע, זו הייתה הרצאה הרגילה שלי של הרשימה, אני חושב שפשוט זה הצטבר אצלה, היא שמעה את זה שוב ושוב ושוב. לפעמים זה כמו עושה עם חבר שצריך שהוא יגיד לך 1,000 פעם, או פסיכולוג.
עד שמשהו נתפס.
כן, לא יודע, לפעמים זה באמת איזה רגע, היא חזרה הביתה, תפסה איזה אומץ, כתבה בפייסבוק שרוצה להיות דוגמנית, ושלהצטלם תמונות יפות ותמונות מקצועיות, ושהיא תשמח שאנשים יעזרו לה. ומלא מלא צלמים פנו אליה. אחת מהן שמה הוא ליה יפה, היא גם חברה מאוד מאוד טובה שלי היום. ומלא מעצבים אמרו לה, בוא ניקח בגדים, ואמרה לה, לא, אני רוצה להצטלם בסמלת קלה.
וואו.
כן? בגלל זה קטע שאת עם הסמלה הזאת. ולא יודע אם זה מכוון כאן מטעם ההפקה או מקריות שכזאת.
את האמת שזה נראה לי, זה מקריות וסימנים.
בסימנים, את מאמינה בסימנים?
הרגע דיברתי על משפחה, ואני לא, את האמת שזה הפודקאסט הראשון שאני מדברת על החלום שלי למשפחה, ווואו, אני בסימת קלה.
כן, אז יפה סימנה, שמי עשה אותה?
תודה, של ביבי בעל האיש, והסטייליסטית שלי מזל בחרה אותה במיוחד. אמרתי לה, מזל, אני בהיריון, מה סימת קלה?
מוצלח, מוצלח. תודה. אז אמא שלי הצטלמה עם סימת קלה. הלכה להצטלם ברחובות תל אביב, והלפה את זה לרשתות החברתיות. לא אופייני לראות אישה בת 60 בסמלת קלה.
סליחה, גם אישה בהיריון הזה לא כל כך אופייני, אבל...
ובאמת, במה שקרה, זה נהיה ויראלי. ולמחרת מתקשרים אליי מהתוכנית הצינור, מתקשרת תחקירנית האמת אליי. ואומרת לי, שלום יובל, עכשיו אני רגיל שפונים אליי כל מיני תחקירנים וכו', ובדיוק הייתי דקה לפני טיסה, אני אומר, אני מצטער, אני יכול לדבר איתך, אני טס. ואת לי, אלו, זה לא בשבילך, אני צריך את המספר של אמא שלך. של אמא שלי. אני, כן, אנחנו רוצים לדבר עם אמא שלך. עכשיו, לא ידעתי שבזמן שהיא העלתה את זה, זה נהיה ויראלי, זה הגיע ל-15,000 שיתופים.
טוב.
ובאמת, עשרות לייקים, כי פתאום נשים קיבלו מזה המון המון השראה. והיא התגלגלה לצינור, ואומר לה גיא לרר, בריאיון, טוב, בסדר, אבל את בת 60, כאילו אומרת, אני צועק את חלום, אולי מישהו ישמע, אבל את בת 60. לא, כן, אולי מישהו ישמע. ואחרי מישהו שמע, מוטי רייף. שהוא אחד ממארגני תעסוקות האופנה הגדולים בישראל, והיה...
הוא גם חבר מאוד טוב.
היה אמון על שבוע האופנה במשך תקופה מאוד ארוכה, והוא התקשר לאמא שלי ואמר לה, בואי, אני רוצה אותך בתור דוגמנית בגיל 60.
מדהים.
והיא צדה בשבוע האופנה, ופתאום עוד שבוע האופנה, ועוד שבוע האופנה, ועוד שבוע האופנה, וקמפיינת תכשיטים בארצות הברית, וכל מיני דברים, חוזים ודברים שהגיעו לשולחנה, שבסוף לא התממשו כי אמא שלי חלתה. אבל...
וזה כיף אבל שהתפנתה לדאוג לעצמה ולהגשים את החלום שלה גם בגיל 60.
זה מדהים, ואם יש משהו...
איך זה היה בשבילך לראות את אמא שלך פורחת ככה?
וואו, מה זה מדהים, יש לי צמרמורת עכשיו, כאילו זה מדהים. זאת אומרת, אני חושב שילד, בטח שאתה גדל, ואתה כבר מתחיל להבין את החיים, ולהבין שההורה שלך הוא לא רק כספומט ומפעל הזנה, אלא שהוא בן אדם עם רגשות ותחושות וחלומות, אז אני מאוד רציתי שהיא תממש את עצמה. וכמובן שגם עזרתי לה עם מה שאני יכולתי ברמת ה... את יודעת, עשיתי לה שיחות ועידודים.
היה משהו בגיל 60, דווקא בגיל 60, שזה קרם לה כזה לבוא ולהגשים את החלום שלה?
תראי, אני חושב שמערכת יחסים, לכמה ילדים שלך?
6 ו-5.
6 ו-5, עוד קטנים. אבל אני חושב שיש איזשהו שלב בחיים, למרות שאני בטוח שהילדים שלך, גם בני 6 ו-5, מלמדים אותך דברים. נכון? לפעמים, אפילו טכנית, איזו אפליקציה, נכון?
כל הזמן מלמדים אותי.
יפה. אז אני חושב שמערכת יחסים תקינה בין הורים לילדים, זה שבאיזשהו מקום, הילד מתחיל ללמד גם את ההורי דברים. אני חושב שאם אני למדתי מאמא שלי...
אתה יודע להקשיב.
בדיוק. אני חושב שאם אני למדתי מאמא שלי, שתמיד הכל חיובי ותמיד כן, אז אני שכללתי את זה, להכל אפשרי. ואני לימדתי אותה. ואני חושב שהיא לקחה ממני דברים מסוימים, עזרה אומץ, ובאמת, התחילה להקשיב את החלום המטורף שלה, להיות דוגמנית בגיל... עכשיו, היום, אנחנו כבר רואים, זה 6 שנים עברו מאז, יותר, 8, והיום אנשים, אנחנו רואים כבר בתצוגות אופנה, אנשים מבוגרות, וגם בקמפיינים. אני חייב להגיד שאמא שלי הייתה באמת הפורצת דרך. היא הייתה הראשונה בישראל שעשתה את זה, היום שכבר סוכנויות לנשים מבוגרות, וכל מיני דוגמניות מבוגרות, ויותר כזה דוגמניות שנראות אנושיות.
אז החיים שלה ממש השתנו, ואז גם לא עבר הרבה זמן, והחיים שלה עוד פעם השתנו.
נכון. בעצם פחות משנתיים, אמא שלי חלתה בסרטן.
איזה סרטן? ואיך גיליתם?
ממש במקרה, אמא שלי דווקא הייתה אדם מאוד מאוד מאוד, גם בריא, אבל יותר מבריא, הייתה אדם מאוד מאוד מוקפט כזה, כאילו גם בלוק שלה, תוקתקת, וגם כל הזמן, פעם בשנה, בדיקות סקר, וגניקולוגית, ובדיקת שד, כך שכאילו...
תמיד אתה...
כן, היא הייתה נורא נורא...
שחסה לזה.
כן, היא לקחה בעצמנות את כל ההמלצות, שאומרים לעשות בדיקות שנתיות וכו'. משהו התפספס כנראה בחלון הזמנים, היא הייתה תקופה קצת חלשה, הלכה לבית חולים, הלכה לבדיקות דם, אמרו לה, הלך מהר לבית חולים, הגיע לבית חולים. האמת שתקופה מסוימת, שבועיים לא ידעו להבחן אותה, כי הייתה לה מיני קריסת מערכות, הייתה פתאום ממש חלשה, ירדה במשקל, עשו המון בדיקות, ובאיזשהו שלב עלו על זה שזה סרטן ריאות, סטייג' 4, סופני. אגב, היא לא ידעה, היא לא ידעה שהיא...
היא לא ידעה כי היא לא רצתה לדעת,
או? היא לא שאלה.
היא לא רצתה
לדעת. מבינה אותה?
אני לקחתי דווקא אחורה לבן אדם שכאילו, לאישה ש-60 שנה מטפלת, דואגת, ואז בגיל 60 מחליטה לעשות שינוי, אבל הדברים די עוברים, וגם פה הגיעה המחלה, ונראה לי ש... לא הייתי משחררה שליטה, או דווקא החליטה שכאילו, מה שיהיה, אני לא יודע, תסביר לי כאילו...
אני גם לא יודע, זאת אומרת, זו שאלה פילוסופית שהרבה זמן התעסקתי איתה, שהיא נגיד עכשיו אני אהיה חולה...
יש אנשים שלא רוצים לדעת.
אגב, את יודעת, הרופאים אמרו לי שמאחורי אגב הייתי הולך לשאול שאלות, היו אומרים לי, תשמע, שבועות, יש לי שבועות. וזה נגמר 10 חודשים, שזה קצת, אבל זה הרבה. כי כל יום הוא משמעותי. ותמיד עסקתי בשאלה, וחלק מהרופאים אמרו לי, אתה יודע, יש מצב שיאריך הימים בזכות הידיעה שהיא לא ידעה.
שהיא לא ידעה.
כי לפני כמה חודשים נפצעתי, קצייה מטופשת ברגל פה, עברנו דירה ופתחתי איזה ארגז עם קרטון, עם סכין, ובקיצור, פרחה לי הסכין ישר לכאן, לבערך, וערכתי בדיקת אולסטרסאונד, כי ממש צלעתי, ואמר לי המאבחן, שמע, אתה כנראה צריך לעשות ניתוח, יש לך פה קרע רציני. עכשיו, מהרגע שהוא אמר לי את זה, התחילו לי כאבים פסיכיים, התחלתי לצלוע בהגזמה, כאילו, פסיכולוגית, עכשיו, אגב, בסוף הכל בסדר, היה לי כאן כולה מילימטר, לא הייתי צריך ניתוח, הוא סתם טעה בהבחנה שלו, ואני במשך חודשיים הלכתי, כאילו,
הרגשתי... כאילו, אתה אומר כמה זה פסיכולוגי.
ממש, 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 ממש.
אז אמא שלך, אחרי ששישי הובחנה ובחלתה, היא לא נתנה לזה פסיכולוגי.
לא, היא המשיכה בחיים רגיל, וזה מדהים, אני לא יודע אם זה קשור, אבל כאילו, היא הידיעה של המעמיקה, הכימו לא השפיעה עליה. כאילו, אתה עושה הכימו, וכך כזה הולכת לאכול. כאילו, יוצאת למסעדות, הולכת להופעות, מדגמנת עם הקרחת, היא דגמנה עם הקרחת, שזה אגב היה עניין מאוד גדול. השאלה הראשונה שהיא שאלה.
לזה אני מאוד מתחברת. גם אני, אצלי, אני לא חשבתי על חיים במוות, וישר שאלתי... אמרתי, רגע, אבל מה עושים עם השיער? ואני בן אדם שמחפש פתרונות ועשייה, וישר הלכתי וחקרתי, ואז שמעתי על עקוב הקרח, ואמרתי, אני עושה את זה, ומביאה את זה לארץ, ונגד כל הסיכויים, ונגד כל הרופאים, שאמרו, ממש לא, ממש לא, וכאילו, וזה
עובד.
וזה עובד.
מדהים.
וזה היה מאוד מוצלח, ובגלל זה אני פה מעבירה את המסר בעיקר, כאילו, על עקוב הקרח, כן. על החלמה, וכמה שעוזר לנפש. אז לי זה עזר לנפש שלי.
כן,
בהחלמה.
אז השאלה הראשונה שאני משלה הייתה, הראשונה הייתה, אני ממש זוכר את הסיטואציה, השישי בערב מודיעים לנו במחלקה שהיא חולה, והשאלה הראשונה שלה זה, נשאר לי השיער? כי היה לה שיער מאוד מוקפד, בלונדיני, טיפחה אותו.
לא, אני ראיתי תמונה שלה, היא מהממת.
היא, כן, מאוד מאוד יפה. אבל אני חייב להגיד שבאמת לאט לאט השיער התחיל קצת להידלל, ואז היא עשתה קרחת, הקדימה את הנשירה המלאה, והייתה דווקא מאוד גאה בקרחת שלה. כאילו בהתחלה הביאו לה פאות ומטפחות וכל מיני עניינים, מה לא? וזה מדהים, כי באמת המחלה הוציאה ממנה המון המון
עוצמות.
עוצמות, כן, שפתאום היא הייתה אישה, פתאום היא הייתה מאוד אסרטיבית. פתאום היא הייתה, בכלל, זה מצחיק, אני זוכר סיטואציה שהייתה בבית חולים, הייתה אישה מאוד מטופחת כאמור, הייתה בבית חולים, ומגיע ראש המחלקה עם כל הרופאים, כל הסטאג'רים, איזו פמליה של 20 אנשים, פותחים את הדלת, והיא אומרת, סליחה, לא עכשיו. למה, מה היה? עשו לה לק ג'ל. ואני אומר לה, אמא, הראש מחלקה פה. אומרת לי, הוא ימתין.
ימתין.
ואני זוכר שממש כעסתי, אני אמרתי, תקשיב, את לא יכולה, את לא יכולה. אבל גם, לימים אני מבין, גם משיחות עם...
זה מה שזה עזר לה, בדרך שלה.
זה מה שעזר לה, זה המקום שבו היא שלטה, כי כשאתה חולה...
אתה מחפש את הנקודות שליטה.
בדיוק. כי אומרים לך מה לאכול, ומה לשתות, ומה לעשות, ואיכול להיות...
ודברים נלקחים ממך.
מה היו המקומות שאגב, את שלטת בהם?
הדרך שלי היה השיער, לכלות על השיער. אני לא התעסקתי ב... בתרופות ובתופעות לוואי ואיפה ומה, אני ידעתי שכאילו שאני הולכת להציל את השיער, no matter what.
לא, כפי שאומר לך, מה את אובססיה על זה? יגדל, יהיה בריא יותר.
הרופאים שלי אומרים לי, כאילו, זה לא חשוב בכלל, חשוב זה החיים והמוות וזהו, וכאילו, איך את בכלל מתעסקת בזה? וההורים שלי הבינו מאוד מהר שזה נותן לי את הכוח. אני גם לא רציתי שידעו שאני חולה. אני רציתי לשמור על הפרטיות שלי. היו לי ילדים קטנים, אז הילדים לא, זה לא משהו שהם היו רואים את אמא קרחת או לא קרחת, זה לא כל כך שינה.
כן.
אבל אני רציתי לקום בבוקר ולהסתכל במראה ולהיראות בריאה. כי זה היה סופר חשוב לי להרגשה.
ברור.
איך שאתה מרגיש.
ברור, ברור.
וזה הציל אותי. ובגלל זה כל כך חשוב לי שעוד אנשים ישמעו את
זה. אז איך זה עובד?
שמישהו רוצה.
כאילו איך זה עובד הכובע הזה?
זה כובע יש את המכונה שאוכל כן. לבית חולים, שאנחנו מגייסים עכשיו תרומות בשביל לגייס עוד כסף לכובעי קרח בבתי חולים, בעיקר בפריפריה.
מה סדר הגודל של מכשיר כזה?
אז אנחנו באמת באגודה למלחמה בסרטן בגיוס כספים בשביל לגייס כובעי קרח ל10 מרכזים בארץ. ואני השתמשתי בכובע פינגווין, שזה אוקיי. ידני.
אוקיי.
והוא היה, זה הגיע מבריטניה, וזה כאילו אתה מזכיר את זה, אתה מזכיר את הכובע לחודש.
כן.
תלוי כמה חודשים יש לך בטיפולים.
כן.
וכל פעם שאתה מגיע לטיפול, אתה צריך לשים את הכובע. אז אתה שם את זה
שהיה לי... טיפול?
רק בזמן הטיפול.
מדהים.
אז היה לי 15 טיפולים, מדהים. 15 פעמים שהיה לי את הכובע, ואתה מגיע ושעה לפני שמים את הכובע. עכשיו, מדהים, מדהים, אבל זה מאוד מאוד...
קר?
קר.
לא, זה מתאים לטרנד האמבקיות קרח.
כן, זה מין 30 מעלות.
וואו.
כן, חופשי, ממש עושים מולדינג על הראש.
אוקיי.
עם הכובע, וזה שומר לך לסקיקים של השיער.
וואו.
ככה שהקימו חודר, אז הוא לא יחדור לסקיקים של השיער, וזה בעצם יציל את ה...
מטורף.
יציל את השיער.
אז וזה... כאילו כל טיפול, את שמה את הכובע.
כן, זה יכול להיות בין 6-8 שעות שהייתי עם הכובע.
וואו, זה ממש מהפכני.
זה מהפכני וזה מדהים, ואני זוכרת שבנות שלי ויצי שאלו אותי, רגע, זה לא כואב, זה לא קר? אמרתי, אין משהו שהוא כיף בכל התהליך הזה. לא הפתיחת וריד ולא התרופות ולא לבוא ולשבת בבית חולים.
כן.
אבל מה שחשוב, וכמה שזה אותי זה חיזק, ועוד פעם, אני התעסקתי בכובע ובשיער, ולא בחיים ומוות, ובתופעות לוואי.
מעניין, אז אני חושב שאימא שלי גם כן...
היא שמעה על זה?
לא, אני לא חושב. אני, כאילו, כששמעתי, כשהזמנתם אותי לפה, אמרתם לי, אז שמעתי על זה, כי אני יודע הרבה דברים, אז שמעתי על זה, אבל אני לא חושב, אני חושב שלו הייתי יודע על זה, אני מניח שהייתי מעלים שלי, יאללה, בוא נעשה את זה. אבל לא שמענו.
אז היום גם היום יש הרבה יותר ידיעה על הכובע.
כן.
והרבה יותר נשים מכל הגילאים, וגם גברים שמנסים את הכובע, ויש להם הצלחה מאוד טובה. יש כאלה שפחות, כמו בכל דבר.
כן.
וזה עוזר.
אבל זה מדהים, אני באמת הבנתי דרך אמא שלי, זאת אומרת, שוב, היא נורא, נורא הקפידה על אסתטיקה בתקופה הזאת, ושוב, לי זה היה נראה נורא שטחי.
והיא המשיכה עם אסתטיקה בלי קשר גם לשיער, זה שמדהים. כן, ציפורניים, ואיפור.
כן, כן, היא הייתה מזמינה אנשים לבית חולים שיעשו לה איפור, שיעשו לה זה.
היא לא ויתרה על עצמה.
היו מצלמים אותה בבית חולים, היא המשיכה לדגמן, היא כל הזמן עשתה דברים, והפקות עצמאיות, והפקות עם מעצבים. אבל היום אני מבין, וגם אז הבנתי את זה, שזה משהו ש... כמו שאומרת, השיח את דעתה. זאת אומרת, את אומרת, אני בעצם זה שתעסקתי בכובע קרח, השיח אותי ממחשבות קודרות אחרות שנכנסות לראש.
באיזשהו שלב היית צריך לספר לאמא שלך שזה סופני, או היא הבינה לבד?
לא סיפרתי לה. אפילו כשניהלתי את איזושהי שיחה על אפוטרופוס, כאילו היא אמרה לי, מה, אתה מאחל לי למות? כאילו, אמרתי לה, לא, אז בואו לא נענה את השיחה הזאת. תראי, אני בטוח שבתוך תוכה היא אדם מרגיש מה קורה, מה עובר. ואתה יודע, היא לאט לאט הלכה ודעכה. אבל היא לא שידרה את זה כלפי חוץ, היא האמינה באמת שהיא תצא מזה. גם אני חייב להגיד שהעשרה חודשים האלה היו, הייתה תקופה מדהימה. כאילו, זה נשמע מוזר להגיד את זה. אבל היינו...
של הקשר שלכם ביחד?
בכלל, היינו המון ביחד. גם הבנות שלי, הנכדות שלה, וגם אני, וטסנו לחוץ לארץ מלא.
אתה היית בתור מלווה.
אני חושב שהייתי מאוד נוכח. תראי, יש לי קריירה מאוד מאוד תובענית, עם יומן מאוד מאוד עמוס, גם בארץ וגם בעולם, אבל אני זוכר שכשאימא שלי חלתה, ודיברו איתנו על כל מיני תרופות ואפשרויות, ואת יודעת, לא הכל בסל התרופות, ויש תרופות מאוד יקרות, שעולות 20 ו-30 ו-40 אלף שקל לחודש. זאת אומרת, הדבר ששמעתי לאמא שלי, תקשיבי, גם אם זה אומר שאני לא אהיה כאן, אבל אני עכשיו אעשה 30 הרצאות ביום, זה מה שאני אעשה. תרופה תהיה לך.
תרופה תהיה.
וזה מאוד מאוד ריגש אותה.
היה לך רגעי שבירה, או שאתה רוצה לשתף אותנו? בתור מלווה שלה, ובתור מלווה שזה עוד, כאילו, אמא שלך.
כן.
כי זה, אתה יודע, בדרך כלל ההורה מטפל בילד.
כן. אז תראה, אז אני חייב להגיד, שוב, היא באמת, היא הייתה רוב הזמן ממש סבבה. כאילו, והיא הייתה פעילה, והיא הלכה, והיא עשתה, ואני טסתי לחו"ל, שמרה לבנות שלי תוך כדי העניינים. היא באמת הייתה חולה יוצאת דופן, בהמון מובנים. אפילו אחרי שנפטרה, הגיעו הרופאים לשבעה, אמרו, שמע, אנחנו באופי טבעי מאבדים הרבה חולים, אנחנו לא באים לשבעה, אבל היה באישה הזאת משהו נורא נורא יוצאת דופן.
בדיוק, המון חיות עם
האישה.
יוצאת דופן.
אבל אני כן זוכר איזה יום אחד שהיה לנו איזושהי שיחה, והיא נורא התמסכנה, שזה לגיטימי, מותר לאדם.
ולא נראה לי שזה קרה לה הרבה.
לא, זה לא קרה לה הרבה. והיה לי גם איזה יום נורא קשוח, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים. אבל אני זוכר שאני אמרתי לה, תקשיבי, אמא, אני חייב להגיד לך משהו, בחודש זה וזה, חייך התהפכו, אבל באותה מידה גם חיי התהפכו, אני גם בן יחיד, וגם של הבנות שלי, ואת לא פה לבד. זאת אומרת, נכון, את האירוע, אבל יש שחקני משנה.
אתה יודע שאני, אני קוראת לזה האנשים השקופים. כי זה המלווים, הגיבורים השקופים.
כן.
כי לא רואים אתכם, כי בסוף אנחנו באים לבית חולים, והמטופל יושב על הכיסא, אבל גם אתם לא ישנים בלילה, וגם לכם נשבר הלב, וגם לכם קשה, אבל כל תשומת לב הוא על המטופל.
נכון, ואני חושב שצריך כאילו לזכור, אני לא מצפה שהחולים יזכרו, אבל אני חושב שצריך כאן, ברמת העובדים הסוציאליים, צוותים רפואיים, שהם לא תמיד אדיבים ונחמדים. ואני גם, אני מבין אותם, יש להם עומס נורא גדול, הם לא יכולים עכשיו גם להתחיל לטפוח על השכם וללטף כל בן משפחה. אבל תראי, גם אמא שלי הייתה מוקפת בהמון המון חברים וחברות טובים, וגם אני מוקף בהמון המון חברים וחברות טובים, כך שהיינו מאוד עטופים כל התקופה הזאת, וגם, שוב, התקשורת שלי, של אמא שלי, הייתה תקשורת מאוד פתוחה, ומאוד דיברנו על דברים, וצחקנו המון, ותראי, בסופו דבר, זה גם נורא מתקשר לחלק מהתכנים שאני כותב עליהם, או מרצה עליהם, זה מה אנחנו עושים עם החיים שלנו. כאילו, מה אנחנו עושים, ואיך אנחנו מגיבים? הרי את ואני יכולים, עכשיו יעבור פה ג'וק, אז את יכולה לצרוח, ואני יישב כאן באדישות, כי זה ג'וק, שטויות, שילך. אז הכל תלוי איך אנחנו מגיבים לסיטואציה. אני חושב שאמא שלי ואני הגבנו לאירוע הזה, כל אחד בנפרד וביחד. בצורה חיובית, כי אמא שלי הייתה אישה חיובי, ואני אדם חיובי, ובאמת, אני אומר, היו לנו רגעים מטורפים בתקופה הזאת, היינו בלונדון, באיזה טיול באמת בלתי נשכח, והיינו בווינה, ואני ממש זוכר גלי צחוק שלנו, וכל מיני דברים, ורגעים, והמון המון שיחות נפלאות, לא כי ידענו שזה זמן שאול, ממש לא, היא לא חשבה על זה בכלל. אני ידעתי שאוקיי, אז נצליח להעריך את זה בעוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אבל זה בלתי נמנע במקרה שלה.
ואתה בטח הרגשת כמו ניצחון גדול, שכאילו כל פעם הצלחתם להעריך את הזמן יחד.
כן, תראה, אני זוכר שבהתחלה נכנסתי לרופא שלה, ושאלתי אותו, תגידי את האמת, כמה זמן יש? אז הוא אמר לי שבועות, והוא אמר לי, אולי, 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 שלושה חודשים, וכאילו אמר, אבל יש גם סיכוי לשלושה חודשים, אמרתי לו, מה זה שלושה חודשים? הוא אמר לי, כן, אתה יודע, אבל כל הזמן יש חידושים. ומספק שיש איזו תרופה שנותנת עוד שלושה חודשים, אז ואז מושכים עוד קצת, גם מרוויחים זמן עם הבן אדם, ואז מרוויחים, ואז יש עוד תרופה חדשה, עוד חצי שנה. והיום אני מבין את זה גם כן. כאילו
ואתה נשארת חיובי, ונשארת עם הרבה הרבה תקווה.
כן. ואני חייב להגיד שגם, תראי, עברו שש שנים, כמעט בדיוק שש שנים, מאז שנפטרה. אני לא יכול להגיד ששמחתי שזה קרה. ממש לא. ברור שלא. אבל אני יכול להגיד שבהמשך לסיפור עם הדוגמנות שלה בגיל 60, היה בזה משהו נורא מנחם, לדעת שאימא שלי בסוף ימי חייה...
הקשימה
את החלום הכי גדול שלה.
ושאתה עזרת לה להקשים.
וגם שאני עזרתי לה, אבל... והקשימה את זה בגדול. זאת אומרת, באמת, לא באיזה תצוגת אופנה קיקיונית בקניון, אלא באמת, צעדה בשבוע אופנה שלוש פעמים, קמפיין בארצות הברית, המון שיתופי פעולה עם מעצבים ישראלים, דרו קונטנטו ומיכל נגרין, והמון המון אנשים, והיו לה חוזים כאמור על השולחן שלא נחתמו. יש בזה משהו נורא מנחם, שאתה אומר, היא עשתה וי על החלום הכי גדול שלה.
איך רואים את הכל בצורה חיובית כל כך? וגם הבנתי שגם התהליך איתה גם עזר לך לייצר עוד ספר, לכתוב עוד ספר.
נכון, באמת, חשוב שנפטרה...
ללמד אנשים, להסתכל על אנשים בצורה כזאת, זה, נכון. זה מתנה ענקית.
אז באמת יצא, האמת שזה קרה במקרה. חשוב שנפטרה, אז מישהו מת, יש לנו בדיוק כמה שעות לכתוב הספד. ובכל זאת, בכיוון שעבודתי היא כתיבה, הרגשתי שאני לא יכול סתם לעמוד ולהגיד מלמולים, צריך לכתוב משהו מוצלח. וכתבתי הספד שהיה מורכב משבעה שיעורים שלמדתי מאימא שלי. כמו להגיד תמיד כן ולא לקנה ולגייץ את הבגדים כל הזמן, אני פחות בקטע הזה. אבל, ובאמת, בהלוויה שהגיעו אלפי אנשים, זה אגב גם היה מדהים. כאילו, לא היא ולא אני הבנו את מידת ההשפעה של אמא שלי על נשים אחרות, גם בזה שהיא הפכה לדוגמנית בגיל 60, וגם זה שהיא נורא תיידה את המחלה. נגיד, את אומרת, לא רצית שידעו. למה לא רצית, אגב?
כי רציתי את הפרטיות שלי. אני בהתחלה התביישתי.
מעניין.
כן.
אבל מה יש להתבייש? זה לא...
לא עשיתי שום דבר רע.
כן.
אבל לא רציתי שירחמו עליי. ולא רציתי שיסתכלו עליי בצורה אחרת. ורציתי שיהיה לי את הכוח לשתף בזמן שאני רוצה לשתף אנשים.
כן.
ושיתפתי וסיפרתי וקיבלתי הרבה אהבה וחיבוקים. אתה צריך את זה, אתה לא יכול לעבור את זה לבד. כן. והיה לי את התמיכה של המשפחה שלי. שאתה יודע, איתך יש פה סוף אחר.
כן.
אמא שלך לא הבריאה. ואתה באמת הראשון פה שיושב ומדבר פה על סוף אחר. אבל אני יכולה להגיד לך, בתור מחלימה, מבריאה, שאי אפשר לעבור את זה לבד. ואם אמא שלך יכלה לדבר איתך ולספר לך את זה, אז אם אני יכולה להגיד משהו קטן, זה כאילו איזה בן מדהים אתה. ונשמע שעשית איתה כיף חיים בתקופה הכי כאילו שיכולה להיות חשוכה וקשה, אתה, אז כאילו זה נשמע שהיה לכם כיף, היה לכם טוב, וטיילתם.
כן, ניסינו. אבל תראה, אני זוכר שגם אמא שלי בהתחלה, לקח לה איזה שלושה שבועות עד שהיא גם שחררה את זה לאוויר העולם, כי אני חושב שהשיקול שלה היה בהתחלה שהיא לא רצתה ש... אתה יודע, זה כמו אפרופו הריון. כשאתה מספר על הריון, אז מתחילים לשאול איך את מרגישה, איך את מרגישה, ולא תמיד בא לך לשתף איך את מרגישה.
אבל יש לך איזה ארבעה חודשים, שלושה חודשים עד שזה יוצא, אתה שנייה צריך להקל.
נכון.
יש שינויים בגוף שאתה עדיין לא יודע מה קורה,
כן.
ועד שזה יוצא, אתה כבר יותר רגוע עם זה, גם, דרך אגב, גם עם השיער. אתם אומרת, גם אם את מחליטה לגלח את השיער, כי אין לך כוח להתעסק בכובע קרח, זו בחירה שלך ויש לך את הזמן. זה לא את חולה, לכי להתגלח, כן, וזהו, כן. וזה סוג של טראומה.
לגמרי. אז מה, אני חושב שגם, אמא שלי גם לקח לה זמן להיפתח עם הדבר, אבל כשהיא עשתה את זה, עשתה את זה בגדול. ואני חושב שמה שקרה זה שהקראתי את ההספד, בהלוויה, ואנשים נורא בחו, נורא צחקו, ואז פרסמתי את זה בפייסבוק, כי אני נורא פעיל ברשתות, והוא נהיה ויראלי, הוא באמת הגיע ל5 מיליון אנשים, והמון המון תגובות, מי תכתוב עוד שיעורים, אני רוצה לדעת עוד על אמא שלך, או על היחסים שלכם, ועד הלוואי וילדים שלי יגידו אולי דברים כאלה בבוא העת. ואז טסתי, יום אחרי השיבה של אמא שלי, הייתה לי נסיעה מתוכננת ליוון, אני כותב את כל הסיפור שלי ביוון, והיא הייתה כל כך מתחשבת, שגם במותה, השיבה הייתה, לא הייתי צריך אפילו לשנות כלום. נגמרה השיבה, למחרת היה לי כרטיס טיסה, מתוכנן. וטסתי לכתוב ספר אחר בכלל, אבל לא יכולתי לכתוב. ואמרתי, טוב, אני אמשיך את ההספד הזה עם השבעה שיעורים, אני אכתוב 62, כי זה היה גילה. לכתוב 62 שיעורים שלמדתי מאמא, מסמך פנימי, לי ולבנות שלי, שיהיה לנו זיכרון, כי עם הזמן אתה שוכח דברים. וכתבתי, די מהר, וירדתי לחברים, וכל מי שקרא אמרתי, שמע, זה ספר לחיים, זה ספר על חלומות ועל הצלחה ועל חיים ועל מוות. אגב, גם על מוות, לא מדברים על מוות, אבל מוות זה חלק מהחיים.
זה גם השם של הכותרת של הספר.
נכון. קראתי לספר עד הדימה האחרונה, כי עד הרגע האחרון שאמא שלי דמעה, ו-62 שיעורים מאמא.
זה שם שקצת מנוגד למהות שלך, כי הוא קצת כאילו, אתה בן אדם כזה אופטימי וחיובי, וזה עד הדימה, זה כאילו מאוד דרמטי.
נכון, אבל הוא מתאר את הסיטואציה של הפרידה מאמא שלי, שהגעתי לבית החולים, ו... והייתה לנו שיחה, זאת אומרת, כבר לא הייתה שיחה, כי הייתה נורא נורא עייפה ומוטשת ומונשמת, אבל הייתה בהכרה, ואמרתי לה כל מיני דברים חמודים, בעיקר עליתי זיכרונות, זוכרת שהיינו בלונדון, וגנמנו שוקולד מהחנות ההיא והיא, כל מיני כאלה דברים, סטילה צחיק אותה, והקשיבה, ואז זלגה לדמעה, שמנה כזה, מהעין ללחי, והרגשתי שזו הדמעה האחרונה, ואז המבט של הקפה.
וזה נשאר, כאילו זה נשאר, הדימה הזאת נשארה.
והיא הייתה אימא שלי עד הדימה האחרונה, אז מכאן הגיע השם. הכותרת משנה זה 62 שיעורים, והאמת שבהתחלה לא רציתי לפרסם, זה הרגיש לי מסמך מאוד מאוד אישי, ומעבר לאישי...
תראה לנו על זה משהו אחד מהספר, איזה שיעור אחד. שיעור אחד שאתה גם יכול להעביר הלאה.
כן, וואי, המון, רגע, דקה. אולי... אני לא זוכר את הניסוח המדויק, בספר זה כתוב הרבה יותר יפה, אבל כאילו שכל יום ביומו, זאת אומרת, אני זוכר שכיודי קטן, זה לא יודע איך ממש קטן, בבית הספר ביסודי, הייתי נורא בלחץ, במבחנים ודברים, ואם יש לי כל הזמן הייתה אומרת לי, אתה יודע, רק היום זה לא מחר, כאילו, מחר, כלומר, זה יום אחר, ואתה צריך לצלוח את היום, זהו, זה היה המשפט, אתה צריך לצלוח את היום, רק את היום. ואני חושב שזה משפט שגם מתאים לתקופה שאנחנו כרגע מקליטים, מלחמה ותקופה מורכבת בישראל. אני אומר את זה הרבה פעמים לעצמי, רק היום זה לא מחר, או לחילופין, רק לצלוח את היום. כאילו לא עכשיו טרגדיה ודרמה וזה, כל יום ביומו. וזה דבר אחד, ועוד משהו שגם אימצתי מאמא שלי, הייתי ילד קצת מופרע בבית ספר, פיקה כזה קונדסון, הייתי עושה שטויות, ביום אחד... עשיתי איזה שטות, לא משנה, ואמא שלי הוזמנה לבית הספר, וישעו אותי, ועכשיו מול המורה, אמא שלי, כאילו, הייתה פוקר פייס, והמורה אמרה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה, ואמרה, לא יכול להיות, הבן שלי, עכשיו ידע שאני עשיתי מעשה קונדס, ולא הבנתי איך אמא שלי, שהייתה אישה מאוד ישרה, מגנה עליי, ויצא לנו מבית הספר, והלכה כזה ברחוב, עם הנעלי הכב שלה, עם הרש, ועלינו הביתה, ואמרתי, והיא אומרת לי, תקשיב, אני יודעת בדיוק מה עשית, אבל כל אחד צריך שגריר. ואני תמיד יהיה שגרירה שלך.
באמת.
כן. ואני גם אשתדל להיות שגריר לבנות שלי, גם כשהן עושות דברים פחות מוצלחים. ובכלל, אני חושב שכל אדם צריך שגריר בעולם הזה. כמו שאת שגרירה של הכובע.
אני שגרירה של הכובע לגמרי. לגמרי. איך נשארים, אני רוצה לסיים בזה, שאיך נשארים חיוביים כל כך. זה, אתה יודע, הגעתי לפה, ולדעת, אנחנו מדברים פה באמת על סוף, לא סוף טוב.
כן.
אבל השיחה איתך הוא כך חיובית. איך שומרים על כזאת חיוביות?
זה מתקשר למה שנקרא לתחילת השיחה, לרשימה.
לרשימה.
לרשימת חלומות, כן. לרשום רשימת חלומות חדשים, דברים חדשים, להיאחז בדברים. אתה יודע, כשהתחילה המלחמה הנוראית בשביל העשירים, אני הייתי בטוח שנגמרה לי הקריירה. כאילו, כי אני מרצה על חלומות, בהגשמות. אמרתי, איזה חלומות?
חלומות.
עכשיו רק לשרוד. אבל אז יום אחד שמעתי אמא של חטופה, מתראיינת ברדיו, אני מדבר על תחילת המלחמה, שהיא סיפרה שהיא קיבלה מסר מהבת שלה, דרך חטופה שחזרה. והמסר היה, את כרטיס הטיסה לאיטליה, אל תבטלי, רק תתחי. והיא אמרה, זה מוזר שזה מה שהיא אומרת, אבל פתאום הבנתי.
האור שלה.
אנחנו חייבים לייחס במשהו בחיים. ובאמת, בדיוק, השבוע יצא לי ספר חדש, שנקרא מחר יהיה אחרת, הוא גם נוגע קצת בזה, במחר האחר. אני חושב שבסופו של דבר, חיינו בידינו. למעט כמובן, כוח עליון, או מחלה סופנית. אבל גם מחלה אפשר לנהל. אמא שלי אמרה, אגב, משפט נורא יפה במחלה, הרבה פעמים היא אמרה, הגוף חולה, אבל אני בריאה. וזו הפרדה שהיא עשתה. שזה באמת...
מדהים.
הפרדה לא, לא... בואי, כשאני עם שפעת, בתור גבר ממוצע, אז אני גישה...
ממש.
מכירה את זה?
מכירה את זה מאוד.
והיא באמת עשתה הפרדה. היא אמרה, בסדר, הגוף חולה, הגוף יש בג, אני בריאה, אני בריאה נפשית, אני בריאה, אני הראש של צלול. וההפרדה הזאת, אז אני חושב שרשימת חלומות חדשים, זה משהו שנותן תקווה, נותן אור, פתח בתקופה האפלה שבה אנחנו נמצאים. אני אומר את זה גם לכל מי שמקשיב לנו, אנשים חולים, כן, תעשו רשימת חלומות, תחשבו מה בא לכם, תבקשו עזרה. אני מכיר אנשים חולים שטיפסו על ערים בחוץ לארץ, ושהלכו לראות את המונדיאל ברוסיה, זאת אומרת, עם מכשירים, עם כיסאות גלגלים, אפשר, אנחנו בעולם שבאמת כמעט הכל היום אפשרי, רק לדבר על זה.
יובל, תודה רבה.
תודה לך.
איזה כיף, ואני הייתי משהו קטן. עבורך ליום אהבה. זה ממני אלה.
אתה זה יום אהבה? עכשיו זה יום אהבה?
כן.
טוב שאמרת.
כן, כן, אתה יכול להעביר את זה הלאה.
אני אעביר את זה הלאה, איזה מזל, כן. כן, תראו מה קניתי. תודה.
והלוואי שהייתי מכירה את אמא שלך, כי נשמע מאוד מאוד מיוחדת, ואתה מאוד מאוד מיוחד. ותודה רבה.
תודה על הקשבה. ייי. תודה רבה.
יואו, היית מדהים. תודה רבה לכל מי שהצטרף לפרק הזה בשוברות את הקרח, ותודה ליובל אברמוביץ', שנתן לנו השראה ושיעורים לחיים דרך סיפור חייו. אם גם לכם יש שאלות בנושא ליווי קרובים, החולים בסרטן, צרו קשר עם האגודה למלחמה בסרטן.